אנחנו בעיני שמעון הצדיק מנסים לסיים, להשלים את מה שעוד חסר לנו. אני אזכיר מה ראינו בפעם האחרונה, ממש את השובל האחרון של הדברים. ראינו כך, שמעון הצדיק, מה שמאפיין אותו, מה שמיוחד אצלו, זה היכולת לראות את מה שמתגלם הרבה פעמים בלבוש, בצד החיצוני של הדברים, ולחדור פנימה. הוא רואה את העולם והוא לא רואה חוקי טבע בלבד, הוא רואה חוקי טבע שמאחוריהם נמצא ריבונו של עולם, הוא מניע את הדברים שמתרחשים. הוא לא מתבלבל לנתק ביניהם כמו שעשתה התרבות היוונית. הוא רואה את הנזיר מן הדרום והוא רואה את היופי שלו, והוא יודע שהיופי הזה מבטא עולם פנימי מאוד גבוה. לכן הוא שואל אותו, מה ראית להשחית שערך זה היה נאה? מדוע אתה עכשיו עסוק בלוותר על העולם שמגלה כל כך נכון את אישיותך הגבוהה, את העולם הרוחני שלך? ואותו נזיר אומר לו, אני בעצמי התבלבלתי. ראיתי את העולם הגשמי הזה ופחז על היצרי, ביקש לתורדני מן העולם. החלק הזה, הרגע הזה, הוא רגע ש... גורם לשמעון הצדיק לראות שבעצם האיש הזה הוא בן דמותו. הוא מסוגל להכריע שהעולם החיצוני חייב לבטא את הפנימי, וברגע שהוא משתלט עליו, מוותרים על הכל. זו הסיבה ששמעון הצדיק יוצא מול אלכסנדר מוקדון עם בגדי הכהונה. בגדי הכהונה מקרינים לאלכסנדר מוקדון את מה ששמעון הצדיק רואה בהם. שמעון הצדיק בכלל, המאפיין הגדול שלו באמת היכולת לראות דרך החוץ את הפנים. דיברנו על כך שכשהאדם חי משהו בצורה מאוד חזקה, מאמין במשהו בצורה חזקה, הוא בוער למשהו הזה, כל מי שעומד מולו מוקרן מזה, מופעל מזה, הוא קונה קצת מהתכונה המיוחדת הזאת. זה לטוב ולרע, ולרע אגב, כן? כשאנחנו נמצאים בחברה של אנשים שמה שמדבר עליהם, נניח שהם מאוד שקועים מהצוואר בתאווה של כסף ותאווה של הישגים, שליטה וכל מה שקשור בזה, אז אנחנו נראה הרבה פעמים שזה מחלחל אלינו. אנחנו גם מדברים בשפה הזאת, זה מדבר אלינו. וכשאנחנו מדברים, נמצאים בחברה של אנשים שבוער בהם טוב וקודש וכו', אז זה יבער גם בנו. זה אולי לא יבער, זה ידליק איזה ניצוץ. אפילו את אלכסנדר מוקדון שמעון הצדיק מצליח להבהיר קצת, להניע. דמות יוקנו של זה, אומר אלכסנדר מוקדון, נוצחת לפניי בבית מלחמותיי. אני לא יודע להסביר את זה, זה מיסטיקה, זה מוזר. אבל האיש הזה, ובגדי הכהונה הללו, ומה שהוא מסמל, זה מה שמניע את העולם. זה אגב מסביר נקודה שלא דיברנו עליה. שמעון הצדיק אומר לאלכסנדר מוקדון, אחרי שהוא קם מהאשת החוויה, ואומר, מה אתה עושה פה בעצם? הוא אומר לו, אפשר בית זה, בית זה בית המקדש, שמתפעלים עליו, עליך ועל מלכותך שלא תחרב, אפשר אתה מבקש לעוקרו מן העולם? מה זה בית המקדש? מתפעלים שם עליך ועל מלכותך. שלכאורה זה איזה טיעון זה? מה זה בית המקדש? זה הסיפור של בית המקדש? אבל בעומק זה נכון מאוד. מה אומר בעצם שמעון הצדיק? כל העולם, כל התהליך ההיסטורי של העולם, כל הסיפור של ארבע מלכויות, כשהמלכות השלישית היא מלכות יוון, כל השאלה ההיסטורית הגדולה של מי שולט בעולם, זה הכל 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 נובע מהנהגה של הקדוש ברוך הוא את העולם, שעניינה בסופו של דבר לפתח את העולם ולהביא אותו למקום המיועד לו לאחרית הימים, כשהשאלה בסוף זה המקום של עם ישראל בעולם, ומה עם ישראל יכול להקרין על העולם. כשיוון שולטת בעולם, כי אני אומר את זה בשפה אחרת, כשלמדנו היסטוריה בבית הספר, הייתה תמיד הפרדה בין היסטוריה כללית להיסטוריה של עם ישראל, נכון? ככה היה מקובל, יש היסטוריה עם ישראל, זה תמיד בא בראשי תיבות, ויש היסטוריה כללית. בבתי ספר חילונים למדו הרבה יותר היסטוריה כללית, בתי ספר דתיים הרבה יותר היסטוריה של עם ישראל. עד כאן העובדות, מודים בעובדות? אז עכשיו צריך גם להודות באשמה. זה בעיה. למה? כי זו תפיסה קטנה. המחשבה כאילו ההיסטוריה של עם ישראל היא רק מה שהתרחש ליהודי המזרח במזרח וליהודי אשכנז באירופה ותור הזהב וכו' וכו'. זאת מחשבה באמת שהיא מחשבת שטיבל כזה, שטיבל עממי. כלומר, יש עם ישראל, אנחנו בפינה שלנו, בוא נראה מה עבר לנו בחיים. לצערנו, מה שעבר לנו בחיים היה הרבה חיכוך עם אומות העולם, אז אנחנו יודעים את ההיסטוריה של גרמניה לפני 65-70 שנה, כי זה נוגע לנו, ואנחנו יודעים שהטורקים שלטו בארץ, ומעבר לזה אנחנו יודעים דבר על טורקיה, או קצת האזור התקופה האוטומנית, ויהודי טורקיה, וכן, השליטה של טורקיה במזרח, אז אנחנו יודעים גם את זה. אנחנו יודעים מה שנוגע ישירות לעם ישראל. אולי אין ברירה, ואולי בתוכנית הלימודים, הרי גם זה ירד במיקוד. בסוף לא יישאר כלום. אבל במהות, כל ההיסטוריה הכלל עולמית היא ההיסטוריה של עם ישראל. ההפרדה הזאת היא מלאכותית, היא לא אמיתית. כל מה שמתרחש בהוויה, הכל, כמו שהרב קוק כותב, מסתבר מאוד נוגע למלחמת העולם הראשונה, ואחר כך שהוא כבר לא היה חי, על השנייה וכו'. כותב שכשיש מלחמה גדולה בעולם, צריך לצפות לרגלי משיח. אבל כשיש התרחשות כלל עולמית גדולה, אנחנו לא מדברים על איזה מלחמה, סכסוך מקומי באיזה שבט באפריקה, גם זה בעומק בעומק קשור לעם ישראל, אבל זה ממש עמוק. מלחמה גדולה בעולם, התרחשות כלל עולמית, היא נוגעת ישירות להנעת העולם, ישירות, בעקיפין, זה קשור להנעת העולם למקומה ראוי לו, לתיקון העולם. זו שאלה ישראלית גריידה. אין פה משהו אחר. ולכן, בעצם, שמעון הצדיק אומר את האמת. הוא אומר שבבית המקדש מתפלים עליך ועל מלכותך שלא תחרב. בית המקדש הוא אותו מקום פנימי שמשם יוצאת אורה לעולם, משמעות לעולם, תנועה לעולם, משם הכל מקבל את השפע, את היניקה. המקום הזה מבין בשלב הזה שיוון צריכה לשלוט בעולם. זה התוכנית האלוקית בשלב הזה, יש ארבע מלכויות וגם המלכות הזאת צריכה להיות שם. בוודאי שאם האלטרנטיבה הייתה יוון או ישראל, אז היינו מתפעלים שישראל, אבל אנחנו מבינים באותו שלב בהיסטוריה שכרגע זה לא ישראל. זה יבוא, אגב זה יבוא על חשבון יוון ולתקופה של 100 שנה או 180 שנה, תלוי בדעות השונות, זה יבוא, אבל כעיקרון, שמעון הצדיק הוא באמת, שמעון הצדיק כסמל, בית המקדש, עם ישראל, הוא באמת באמת המחליט כביכול, מה יקרה פה ברמה ההיסטורית הכלל עולמית? ואלכסנדר מוקדון מצליח לקלוט את זה, לראות, כי שמעון הצדיק יודע להראות, יודע להעביר מה באמת מניע. זה יסביר לנו גם עוד דבר. אמרנו ששמעון הצדיק היה האחרון לומר את שם השם המפורש בבית המקדש. אותו רגע שהוא אפילו מרגש היום כשאין בית מקדש, ביום הכיפורים, במוסף, בחלק מבתי הכנסת, חלק מהנוסחים שאומרים את עבודת כהן גדול, כשהכהן גדול, כשהשם מפורש יוצא מפי כהן גדול, היו הכוונה כל הכהנים, קוראים ומשתחווים, נופלים על פניהם, אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. רגע מאוד מאוד חזק וגדול, הוא נגמר עם שמעון הצדיק. למה? למה הבאים אחריו לא יכולים לומר את שם השם המפורש? למה הם לא אומרים? מישהו שאל באחת הפעמים הקודמות, האם לא ידעו? אני מעריך שלדעת במובן הטכני איך מבטאים את זה, אני מעריך שהם ידעו. כי אנשי פנים ואנשי פנימיות ודאי יש, ולהגיד את הצד החיצוני, איך אומרים, הם הרי שמעו אותו אומר. אז איך מבטאים את זה טכנית? אפשר לבטא, אפשר לשמוע, לומר את זה עוד פעם. אבל מה זה שם השם המפורש? שם השם המפורש, הכוונה, היכולת שלנו לבטא בשפתיים, לומר בתוך העולם שלנו על כל חלקיו ומרכיביו את הנקודה הפנימית ביותר שמניעה את הכל. הקדוש ברוך הוא הרי מופיע אלינו בכל מיני שמות, שאת כולם אנחנו אומרים. הוא מופיע בשם אדנות, הוא בשם הוויה, הוא מופיע בכל מיני אופנים. יש פן של אל שדאי, יש פן, יש חסד, יש דין, יש פן כזה, פן אחר, כל ספירה, כל מידה וההופעה של הקדוש ברוך הוא דרכה. לראות שהקדוש ברוך הוא לפעמים מתנהג איתנו כאל קנה ונוקם, אנחנו רואים. לראות שלפעמים הוא מתנהג איתנו כאל רחום וחנון, אנחנו רואים. אדם רואה את זה לפעמים ברמה האישית, לפעמים אנחנו רואים את זה ברמה הציבורית. לראות דברים שהעולם מספר באופן ברור בסך הכל אנחנו רואים. לראות מי הוא מאחורי הקלעים. מה זה? מי הוא? מה מבטא אותו? כשאנחנו חסומים כאן בכל מרחבי הגשם, אנחנו לא מסוגלים. אנחנו לא יכולים להגיד, לבטא בשפתיים, לומר, ודאי לא לראות, אנחנו לא יכולים לראות את זה. מי כן יכול לראות? מי יכול לבטא את זה? באמת אדם במדרגת שמעון הצדיק. שמעון הצדיק, כהן גדול, עובד לפני, בלפני ולפני. מיום הכיפורים נכנס לפני ולפני. מה זאת אומרת? במאחורי הקלעים. שם הוא אפילו פוגש את הקדוש ברוך הוא בדמות זקן. כלומר, הוא ממש יכול לפגוש את הדבר עצמו. שמעון הצדיק יכול להגיד את שם השם המפורש. זה לא יבלבל אותו. הוא לא יתבלבל לחשוב שהוא כבר ראה את אלוקים, אלא הוא ראה את אלוקים דרך כל המתרחש בהוויה. והוא גם לא יתבלבל בהסתכלות לחשוב שקדוש ברוך הוא רק חסד, רק רחמים, רק משהו אחד. הוא יכול להגיד את הדבר הכולל. מה קורה אחרי שמעון הצדיק? קלקלו הכהנים. קלקלו הכהנים, זה אומר שבעצם אנחנו, הרי מה זה קלקלו הכהנים? אנחנו רואים שם שקלקלו הכהנים זה אומר שחלק היו מושחתים, רשעים, חלק התמנו בשביל כסף. כן, כלומר, אפשר לקנות את הכהונה בכסף, אפשר לקנות את הכהונה הגדולה בכסף. היו כל מיני דרכים מרושעות כאלה ואחרות. בעצם מה זה אומר? שחסמנו, אנחנו יודעים שכל החטאים הם מחיצה בינינו לבין האור האלוקי. חסמנו את הדרך שלנו להיפגש עם ריבונו של עולם. נחסם, אז אנחנו לא יכולים לבטא אותו. לא יכולים לומר מהו. אתה פוגש פירור פה, פירור שם, דברים קטנים, אבל לגעת בדבר עצמו, אנחנו באמת איננו מצליחים. שמעון הצדיק מצליח, לכן הוא מבטא שם השם המפורש. זאת גם הסיבה שכשהוא אומר שהשם המפורש, כששמעון הצדיק אומר, הכהנים נופלים על פניהם, ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעד. כלומר, זו מדרגה כל כך גבוהה שקשה לשאת אותה. רק אדם אחד יכול לשאת אותה במלוא עוזה, במלוא העוצמה שלה, שזה באמת הכהן הגדול, האמיתי, הכשר, שנכנס לפני ולפנים. לכן גם מאוד ברור למה השושלת הזאת נגמרת על רקע של בגדים. מה בעצם קרה שם? קודם כל קורה דבר מאוד מעניין. שמעון הצדיק מחליט שהבן הגדול שלו לא יהיה הכהן הגדול תחתיו. מה זה אומר? זה חלק מאותו כוח של ראייה. הנה נאמר, על פני השטח, כלומר, כפי הנראה בחוש, מי אמור להחליף אותו? הבן הגדול, כי הנה הוא גדול והוא קטן, הוא בוגר והוא צעיר, קטן מנו בשנתיים וחצי.
זה שכפר?
לא, לא, לא. אתה הולך למקום אחר, לא, ממש לא. שמעון הצדיק, צדיק. אז אנחנו חוזרים לרגע, אני מזכיר רק למי שככה שכח, אני מזכיר מה קרה. שמעון הצדיק ממנה את חוניו, הבן הצעיר שלו, להמשיך את דרכו, ולא את שמעי, הבן הגדול. מה המשמעות, אני אומר, מבחינה, מה המשמעות של הדבר הזה? יש כביכול איך הדברים נראים כלפי חוץ. כלפי חוץ, הבן הבכור. יש איך זה כלפי פנים. אגב, זה לא חדש בעם ישראל, זה כבר כמעט מסורת אצלנו, שמי שנראה הבכור, לא יהיה הבכור. כאילו התרגלנו כבר לדבר הזה, לאורך כל הדרך, נכון? אברהם, הבן הבכור, ישמעאל. מי ממשיך? יצחק. טוב, יצחק, הבן הבכור, עשיו. מי ממשיך? יעקב, יעקב. הבן הבכור, ראובן. מי המנהיג? יהודה. אם כבר, אז יוסף. בסדר? זאת אומרת, אנחנו כל מה הולכים על הדבר הזה, זה קורה לנו לאורך כל הדרך. מכת בכורות. לא פשוט להיות בכור בעם ישראל. אתה גם אוכל קש וגם בסוף אתה לא. כן, באמת לא פשוט. ואני חושב שהכל, כל הנושא הזה של הבכורה, זה פשוט קשור לטראומה הזאת שחווה התינוק בפדיון הבן. הרגע הזה שהכהן אומר לאבא שלו, מה אתה מעדיף? את הבן הבכור, הוא משחק לו המצפון, שילדה לך אשתך ישראלית, או חמישה סלעים, והרגע המלחיץ הזה שהתינוק אומר, אני הרי מכיר את אבא. נראה לי שקשה להתאושש, זה קטע קשה, אחר כך לוקח שנים להשתקם מהדבר הזה. אפילו אגב, הבכורות שלנו באופן כללי, חזרתי להיות רציני, כן? הבכורות שלנו באופן כללי איבדו את הבכורה שלהם. כי להיות בכור בעם ישראל, המשמעות הייתה להיות כהן בבית המקדש. פספסו את זה. יש בנו איזה משהו שאיכשהו מאבד את הדבר הזה. זה כמובן עושה לפעם אחרת, לברר את זה לעומק ולא רק להעיר את ההערה, אבל עכשיו אני חוזר לענייננו. מסתכל שמעון הצדיק על שני הבנים שלו, למרית עין הבכור, שימי, צריך להמשיך אותו. וזה רק למרית עין. שמעון הצדיק לא רואה למרית עין, הוא רואה פנימה. דרך מה שרואים, הוא רואה מה מתרחש בפנים, הוא יודע שהבכור הזה לא יכול להמשיך. שחוניו כן. מה עושה שימי? שימי אומר לחוניו, קח את הבגדים האלה, נותן לו איזה בגדים של בחורה, ואומר, זה אצלנו בבית מסורת, שעם זה עובדים ביום הראשון בבית המקדש. לוקח ועובד. מה רואים הכהנים? כהנים מסתכלים, הוא הולך כמובן, שמעי הולך לכהנים, לאחיו הכהנים, ואומר להם, ראו מה נדר זה לאהובתו וקיים לה, ביום שיעשה כהן גדול, אלבוש בחגור שלך, בצלצל שלך, בעונקלה שלך, כן, ו... כן, תראו את המשוגע הזה מה עושה. אז ניסו לרצוח אותו, הוא ברח לאלכסנדריה וכו'. מה קרה שם? בעצם השושלת הזאת נופלת על הרגע שבו האיש שאמון על הלפני ולפנים, הכהן הגדול, לא מצליח לזהות שהפנימיות לא יכולה להופיע עכשיו בבגד הזה. זה לא בגד שיכול לגלות את הפנימיות. יש פה פער, זה בגד שהוא חוצץ, שהוא חונק, שהוא אכן גורם לכל הכהנים לטעות. כי הם מסתכלים עליו ואיך הם שופטים אותו מבחוץ. הם שופטים אותו על פי ההתנהגות הבאמת לא תקינה הזאת, ואין להם שום מושג שבעצם הוא רומה. אבל בדיוק על זה זה נופל, כי בדיוק זה היה הסיפור הגדול של שמעון הצדיק. זה באמת היה עניינו. אנחנו רואים... שבעצם משם ועלה זה הופך להיות הסיפור של כל עם ישראל. זאת אומרת, מה זה כל החטאים האלה שאנחנו נופלים בהם בבית המקדש הראשון או בהקשר הזה בבית המקדש השני? מה זה שנאת חינם? מה זה שנאת חינם? שנאת חינם זה דגש מאוד גדול על הלבוש בהיעדר מבט על מה מסתתר מאחורי הקלעים של הלבוש הזה. לבוש הוא תמיד נועד להבדיל. תמיד אנחנו רואים את הדבר הזה. אמנם אצל בנים דתיים, אצל גברים דתיים בשבתות, ממש לא רואים את זה. כולם נראים כמעט אותו דבר, או בעולם החרדי. אבל באופן כללי בעולם, לבוש הוא מגדיר, הוא מגביר. שם אותי במקום אחר, אני לובש את הבגד הזה, ואת הבגד האחר, יש לי פה הגדרה עצמית, שרת, גם אתה אומר חרדים, אבל גם בעולם החרדי, בתוכם אולי קשה... למישהו מבחוץ קשה להבדיל, אבל מישהו מבפנים, יש הבדל תהומי בין מגבעת שמתעגלת בקצוות, יש לה סיפור אחר לגמרי של יראת שמיים מאשר של מגבעת חדה בקצה. יש הבדל גדול בין שטריימל כזה לשטריימל אחר או לאין שטריימל, זה מאוד משמעותי, ואורך החליפה והסגנון שלה ופסים וחלק, זה לא צחוק. צריך להבין את זה לעומק, כי הבגד הוא הרבה פעמים נועד באמת לספר את הסיפור שאני רוצה לספר על עצמי ולהבחין ביני לבין סיפורים אחרים של אנשים אחרים. וכמובן בעולם הנשי זה עוד הרבה הרבה יותר חזק, והטראומה הנשית מדי בוקר של אין לי מה ללבוש, הקושי הדרמטי הזה, קשה לנו להבין אותו, אבל הוא אמיתי מעין כמו. אין לי את הדבר שיבטא את ה... תחושה האמיתית ליום הזה. מה קרה? הרי הצלחת ללבוש את זה לפני שבוע, נכון? דיברנו על זה פעם. אישה עומדת לפני הארון, אין לי מה ללבוש, זה עקת האימא. הולך, בעל אמר, יאללה, אני אקנות היום איזה בגד. הולכים קונים, מצוין, הבגד, עכשיו יש לה מה ללבוש, חיוך מכאן עד הירח. הבגד הולך מכונת הכביסה אחר כך, חוזר לארון, עומדת מול הארון עם אותו ארון של קודם פלוס הבגד החדש ואומרת, אין לי מה ללבוש. עכשיו, הגבר שקשה לו לחשוב בעומקים נשיים, אז שלח לי איזה חבר, הראה לי, איזה ספר, כאילו בפלאפון, הראה לי ספר ענק, 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 וכתוב שם, המדריך המקוצר לגבר להבנת המוח הנשי. אז זה באמת, אנחנו צריכים ענווה, אנחנו לא מבינים עד הסוף. אז עומדת האישה מול אותו ארון, עם אותו בגד, שכבר סידר לה את מה ללבוש לפני שבוע, ועכשיו שוב אמרת, אני מה ללבוש, אנחנו לא מבינים מה נסגר, מה קורה. תשובה, אין לי מה ללבוש שהוא מתאים ליום שלישי בשעה 9 בבוקר. הבגד ההוא היה רלוונטי ליום שלישי ההוא בשעה 9 בבוקר. אבל יום שלישי הזה, הוויה אחרת, עולם אחר. כי היא בונה על זה שתבין, מה אתה חושב שהיא צריכה לתת לך תרגום? אז היא שלחה אותי, אני אסביר לך, נו. טוב, אני חוזר לענייננו. בעצם, הבגד הזה, שהוא מבדיל ומבחין, הוא מייצר גם את השנאת חינם. איך אנחנו שונאים שנאות חינם? אני מתמכר לבגד, ואני אומר, טוב, אתה זה לא אני. אתה זה לא אני, הנה ההוא שהולך ככה, בצורה מסוימת. זה בדיוק לא מה שאני רוצה לבטא בעולם, אז אני זה לא הוא. והוא שהולך אחרת מני, וזה הולך שהולך יותר, וזה שהולך פחות, וזה שהולך צבעוני מדי, וזה שהולך לבן מדי, ושחור מדי. ויש לי כבר הגדרות על כל אחד, וזה מייצר את השנאת חינם. ומה זה אהבת חינם? אהבת חינם זה אומר, שאף שלמרית עין זה נראה כל כך שונה וכל כך נבדל וכל כך אחר, באמת זה ביטוי של אותו דבר. כולנו בני אב אחד אנחנו. זה משהו אחר. ושמעון הצדיק, הוא היה מסוגל לראות פנימה ולראות את האחד הזה. לכן גמילות חסדים וכולי, על זה העולם עומד. באחריו אנחנו מקבלים עולם שמתחיל בצורה קיצונית מאוד, לחדד את ההבדלים, דווקא לטשטש את המאחד, דווקא לזה לא לשים לב, להיות עסוק בכל המערכת הזאת. מה קורה לנו? בעקבות המהלך הזה, אנחנו מאבדים את הלבוש, את הבגד, כלומר את הארציות. אנחנו מאבדים, הקשר עם ריבונו של עולם, שהוא קשר רוחני, אבל בא לידי ביטוי בבית מקדש, מקום שאפשר לחוש אותו, אין בית מקדש. החיים היהודיים, השלמים, בתוך מדינה, שאפשר לחיות באופן מעשי את החיים הללו, מאבדים את המדינה, יוצאים לגלות, מאבדים את הלבוש שלנו, את ההופעה שלנו בתוך העולם, ומקבלים רק איזו נשמה ישראלית כזאת, רוחנית, מופשטת, בכל תקופת הגלות, בעצם מה שעובר עלינו, אבל קו פרשת המים של כל זה, הוא באמת, זה באמת העניין הזה של שמעון הצדיק. על שמעון הצדיק, בזה אני ככה, אז אני מסיים את מה שקצת קצת הצלחנו לקלוט משמעון הצדיק. בעצם, מה זה השם הזה? שמעון הצדיק. צדיק זה תמיד מלשון צדק. צדק זה תמיד כשיש התאמה בין החלקים. כלומר, הדבר שהוא באמת מגיע, מגיע לאדם הנכון, לדבר הנכון. מה שקורה בפנים ומה שקורה בחוץ, ובעיקר זה בהקשר של שמעון המצדיק. כלומר, כדי לצדק את העולם, לדון את העולם לכף זכות, לראות את העולם במקום הראוי לו, צריך איזה עיניים כאלה שמסוגלות לראות מאחורי הלבושים, מאחורי ההסתרות, זאת העבודה הגדולה. זה מה שאנחנו ככה צריכים הרבה לקחת לעצמנו בעזרת השם. בפעם הבאה אנחנו הולכים להיפגש עם דמותו של רבי מני. אנחנו קצת עוזבים לרגע את עולם התנאים, מגיעים עולם הזוגות התכוונתי, עולם שסביבו עסקנו עד עכשיו, עוברים למפגש קצת אחר בעזרת השם. שלום, שלום.